فينا عمل بدنا نعلن علينا وما سيدنا كنا علينا وما سيدنا كنا بعزرة השם שהשיעור יהיה לעילוי נשמתו של הרב מנחם בן אליעזר וגם לעילוי נשמתו של דוראל בן תמר, זה אח של תלמיד שלנו שנפטר מפצעיו השבוע ותלמיד שלנו יושב שבעה, אז בעזרת השם שיהיה לעילוי נשמתם וגם בעזרת השם להצלחת החיילים, להצלחת עם ישראל, תגידו אמן, להצלחתנו שלנו, לעילוי נשמתנו, לבית מקדשנו, בעזרת השם, בשורות טובות, ישועות, נחמות ונקמות. טוב, כדרכנו בקודש אנחנו קודם כל נזכור את פרשת וארא, ולאחר מכן ניגש לנושא שלנו שזה הקולות והברקים, בסדר? יש פה מי שמחלק פה את הדפים אני חושב, עוד מעט תראו אותו. טוב, אז קודם כל מה יש לנו בפרשה? דבר ראשון, הדבר הראשון שאנחנו נפגשים איתו זה ארבע לשונות הגאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, נכון? מה שאנחנו אחרי זה אומרים, נגיד עוד כ... אנחנו עכשיו בשבט, אדר, ניסן, עוד חודשיים ומשהו עולה לסדר רבותיי, להתחיל להתכונן. אז אלה פרשיות ארבע לשונות גאולה. לאחר מכן... משה מתבקש לגשת אל פרעה ובעצם מתחיל התהליך של מכות מצרים. בפרשה שאנחנו מפגשים עם כמה מכות? שבע. סך הכל אתה צודק שיש עשר מכות. שבע מכות, כן, התשובה הנכונה על שאלה אחרת. שבע מכות אנחנו נפגשים איתם בפרשה שלנו. דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, ברד. ואחרי זה בפרשה הבאה, הרבה חושך ומכת בכורות, בסדר? אז בפרשה שלנו באמת נפגוש את שבע המכות הללו. חז"ל אומרים שכל מכה הייתה שלושה שבועות, אחרי זה הייתה הפוגה של שבוע. בסך הכל מדובר על סדר גודל של שנה של מכות שמצרים מקבלים, והקדוש ברוך הוא מבהיר את כוחו, ולכל היהודים היה אור במושבותם, כל דבר, כל מכה שקורית, היא בעצם קורית למצרים, וכנגדה יש את האור לעם ישראל, את התשועה לעם ישראל, את ההשגחה לעם ישראל, דצח, עדש, באחיו, דם, צפרדע, קינים, וכן על זה הדרך בשלושת הממדים, ביבשה, באוויר ובים, בסדר? כל עשרת המכות הללו. אז בואו ניגש ברשותכם לנושא שלנו. אם הזמן יותיר, אז גם נדבר על השובבים קצת, בסדר? אנחנו עכשיו נמצאים בשבת השנייה, נכון? מה זה שובבים? שמות וערה, בו בשלח, יתרו משפטים, ובשבת, בשנה שהיא מעוברת, מצטרפות עוד שתי פרשיות, כמו שאמרנו, תרומה ותצווה. כמו המסע של הכללי של כל עם ישראל, בעצם בזמן הזה, אנחנו עוברים את המסע הפרטי שלנו, זה זמן שהוא מסוגל לתיקון, אז שווה. מישהו כבר התחיל את התיקון שלו? או, מישהו רוצה להתחתן? יפה, אז בעזרת השם יהיה לנו בהצלחה, בשובבים תת. אז אם אפשר, רבי יהודה, אם אתה כבר עומד, טוב, מאיר, כוס מים, כאן יש ברז, תודה. אנחנו מתחילים בפסוקים, לפנינו מפרק ט' ממכת הברד, בסדר, פרק ט' בחומה שלנו, ופסוק כף ג', מקור מספר אחת, לא מספרנו את זה הפעם, אבל הנה בבקשה. וית משה את מתאו על השמיים, ואדוני נתן קולות וברד, ותהלך אש ארצה ויומתר אדוני ברד על ארץ מצרים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, תשימו לב שבפסוקים האלה מכף ג' עד למד ד', טוב, גם הדגשנו את זה, אבל תשימו לב כמה פעמים המילה קולות מופיעה. מה הסיפור הזה? ויית משה את מתאו על השמיים, והשם נתן קולות וברד, ותהלך אש ארצה, וימתר השם ברד על ארץ מצרים, זה פסוק כף ג'. ממשיכים פסוק כ"ד, אמנם לא מופיע בקולות, והיא ברד באש ותלקחת, אני מדלג לפסוקים שיש בהם כן את המילה קולות. תראו, זה פשוט דבר מפתיע. פסוק כ"ח, העתירו, מה שקורה מכת ברד היא מכה קטלנית, נכון? יש לנו גם אש וגם מים שניתחים ארצה ו, וכדורי, כן, היום אנחנו נמצאים ביום חורפי פה בירושלים עיר הקודש, זה פינאץ לעומת מכת הברד שהייתה, כן, אלה גשמי ברכה. תחשבו, יורד אש וגופרית מן השמיים וכדורים של, של ברד שניתח ארצה יחד עם אש, זה דבר די קטלני. אז היינו מצפים שפרעה יגיד, טוב, אני מבקש ממש להפסיק את הברד הזה, הוא הורס לי את כל התבואה, הוא הורג את האנשים, הוא מחלה את כל מה שיש פה במצרים. מה הוא מבקש? לחדול את הקולות. בואו נראה. פסוק כ"ח. העתירו אל השם, ורב מאיות קולות אלוקים וברא, אני מבקש ממש, הקול הזה ממש מפריע לי. ממש משונה. ושלחה אתכם, ולא תוסיפים לעמוד, אחרי זה פסוק כ"ט, ויאמר אליו משה, קצתי את העיר, אפרוס את כפיי אל השם, הקולות יחדלון, והברד לא יהיה עוד, למען תדע, כי להשם הארץ. שוב פעם הקולות האלה. פסוק למד ג' אני שוב מדלג, ויצא משה מעם פרעה את העיר, ויפרוס כפיו אל השם, ויחדלו הקולות, והברד ומטר לא ניתח ארצה. כן, קודם כל מקדימים את הקולות, לאחר מכן מדברים על הברד. הייתי מצפה שדברו על הברד, בעצם הברד הוא זה שעושה את הבלגן, ופסוק למדלת, ויער פרעה כי חדל המטר והברד והקולות ויוסף לחתו, ויכבד ליבו הוא ועבדיו. בקיצור, השאלה שלי, מה הסיפור הזה של הקולות? מה כל כך מפריע לו הקול הזה? ומה התפקידם של הקולות הללו? האם יש להם איזשהו תפקיד? האם יש להם איזשהו סוג של קריאת כיוון שאנחנו נפגוש אותה יותר מאוחר בעם ישראל, במדבר? ובאמת כותב הפסיקתא, דרב כהנא, פרק ז', פסקה י"א, קרקורן, כן, הקרקור, הקווה, קווה, קווה, קווה הזה, היה קשה להן יותר מהן. למצרים היה יותר קשה עם הרע של הקרקורים, מאשר עצם הנזקים. כן, אתה יודע שהצפרדים היו מסירות נפש, עוד מעט אנחנו נראה את זה. נכון, הם קפצו במכת צפרדיה, כן? אני אומר, הקולות האלה גם מופיעים בברד, כמו שראינו עכשיו, אבל זה גם במכות נוספות, כמו צפרדיה למשל, ואז כתוב שם שוב שהקרקור שלהם היה יותר מזיק מאשר עצם זה שנכנסים למיטות ולתנורים. אתם יודעים, שם עשו הרבה בלגן הצפרדיים. הגמרא מספרת שהייתה איזה קוק תחת, הייתה צפרדיה, בום, כל מכה שנתנו לה התפצלה לשתיים. ועוד ועוד ועוד, זה היה בעצרת. זה לא מטריד אתכם? זה, הקרקור זה מה שמפריע. לא יודע, אני, חס ושלום, אם הייתי חווה את מכת הצפרדיה, היה מפריע לי שצפרדעים בתנור, או במיטה, או דברים כאלה. אז מה זה הסיפור הזה? וגם בתנחומה, בפרשת בו, פסקה דלי, כתוב, קרקורן היה קשה להם יותר מהשחטתם. כלומר, עצם הקרקור, עצם הקולות, יותר קשים מאשר עצם המכה. טוב. אז מה קורה פה? עם ישראל נמצא משועבד במצרים, כמה זמן הם היו שם? 210 שנים, נכון? היו מתוכננים להיות 400 שנה, כך כתוב בברית בין הבתרים, 400 שנה, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. בברית בין הבתרים לא כתוב איפה אנחנו נהיה משועבדים, סופו של דבר אנחנו עושים את זה במצרים. מצרים, הרשעים עשו את זה כל כך טוב, את השיעבוד, שבעצם זה התקצר מ-400 ל-210. כמעניין רדו, כן. כן. מה, בברד? אז קודם כל, כבודו מגדיל את השאלה. מה, כאילו, מה הקולות? אז אתה מחזק את השאלה שלנו, נכון? אתה אומר, מה, איזה קולות היו שם? אני מבין, קווה, 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 זה באמת בהחלט דבר מטריד. אבל איזה קולות היו בברד? עצם זה שזה ניתח על הארץ, והיה את ה... כל מיני קולות כאלה של כבובות של ברד שמתפקעות. בסדר. זאת אומרת? בדיוק. כן. מצוין. תודה רבה לך. הנה, חיזקת אותנו בזה. טוב. מה הסיפור? תחשבו, בואו ניקח את עצמנו עכשיו, 3,000 ומשהו שנה לפני כן, אנחנו כחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אנחנו עכשיו משועבדים. אדם שהוא מנטליות של עבדים, אז הוא... זה מה שיש לו בחיים. דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, בית עבדים, אני כבול באיזה דבר מסוים, עם מנטליות מסוימת, אני עבד, אבא שלי היה עבד, סבא שלי היה עבד, סבא של סבא שלי היה עבד, אני לא יודע, אני לא מכיר את המציאות האחרת. כדי לטלטל את העבד המצוי, את היהודי המצוי במצרים, צריך לעשות משהו שיזעזע אותו. משהו שיוציא אותו מסדר היום. אולי איזה קול כזה, קול שמימי, קול אלוקי שיגיד לו, אדוני, זה לא המקום שלך פה. הקולות האלה זה קולות רוחניים. הקול הזה זה קול של שם שדי, של שומר דלתות ישראל, שהוא קורא לך ואומר לך, מקומך לא פה. אתה צריך לצאת מפה. ועוד דבר שממש בהיר, עוד רגע נראה, שגם איפה יש לנו עוד קולות וברקים, מעמד הר סיני, חזק וברוך. זאת אומרת, אתה אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם עכשיו נמצאים במצרים. מבחינתכם, זו חזות הכל, כלומר, אין יציאה מפה. אבל אני עכשיו שולח לכם קולות כאלה, שיזכירו לכם, כן, כבר עכשיו, שיש איזה קולות שאתם עתידים לשמוע עוד שנה ו-49 יום, משהו כזה, כלומר, המכות היו שנה, ואחרי זה עוד 49 יום מהיציאה ממצרים ועד מעמד הר סיני, נכון, ספירת העומר, אז, כבר אז, תדעו לעשות את הלינקג' הזה. כרגיל, יש לי פה סאונד מלמעלה, ברוך השם. בואו נקרא. רבותיי היקרים, אני שומע קולות, קולות מהשמיים. מעמד הר סיני, אנחנו מדלגים. פסוק ט"ז, ויהי ביום השלישי. בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. ויצא משה את העם לקראת האלוקים מן המחנה, והתייצבו בתחתית ההר. והר סיני השם כולו, פני אשר ירד עליו השם באש, שוב פעם, האש הזו, ויעל השנו כאשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד. ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר, והאלוקים יעננו בקול. אם אפשר, בבקש ממנו קצת שקט, זה יעזור. טוב, אנחנו רואים שבעצם הקולות הללו, שעם ישראל שנמצא בתוך מצרים, שומע אותם, זה בעצם קריאת כיוון לאותו מעמד הר סיני, ולא סתם, יש רב אחד שקוראים לו הרב רוזנצוויג, עליו השלום שנפטר, הוא קורא לזה, הוא היה רב ברמת השרון, הוא קורא לזה תורת הצלצולים. מה זה תורת הצלצולים? אם אני שומע אותו מושג במקום אחד בתנ"ך, ואותם מילים במקום אחר, זה מראה שיש קשר ביניהם, בסדר? אז בעצם יש לנו פה צלצול שאומר לנו, אדוני, לא סתם הקדוש ברוך הוא, ומשה רבנו בעקבותיו נקט בתורה במושגים קולות, ברקים, אש, אני יכול להגיד אולי משהו אחר, רעמים, לתאר מה זה היה, מה מקור הקולות הללו. ושוב פעם, התורת הצלצולים הזאת עושה אצלנו איזושהי התניה והקשר בין מה שקראנו בתוך מצרים למה שאנחנו עתידים לקרוא במעמד הר סיני. בכלל אנחנו יודעים, כתוב בגמרא, לא הבאתי את זה כאן, בגמרא בסרט ברכות, כתוב, אמר רבי יהושע בן לוי, לא נבראו רעמים, אלא לפשוט עקמומיות שבלב. כן, אדם נמצא באיזו עקמומיות כזאת, נמצא באיזו שגרה שוחקת, הכל נראה לו בסדר וזה, שומעים איזה רעמים, לא יודע אם שמעתם את זה היום בלילה, היו כמה רעמים שממש חשבתי שזה טילי מאיראן. בקיצור, הרעמים הם מאוד 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 חזקים. הם באמת מטלטלים את הבן אדם. בן אדם נמצא בשגרת היום שלו, פתאום הוא שומע רעם, זה מיישר את העקומיות שבלב, כן? מאפס אותנו קצת. חברים, אתם פה בתיאטרון בובות, כן? יש פה מישהו שמשדד מערכות. ולכן אנחנו אומרים שכוחו הוא גבורתו מלא עולם, אחרי הרעמים, ושאנחנו רואים את הברקים, עושה מעשה בראשית, אני ממש מרגיש שזה משהו התחלתי כזה, ושרואים את הקשת, אז נאמן בבריתו וקיים במאמרו. זאת אומרת, הרעמים והברקים הם סוג של תזכורת כזאת. אני השם, אני השם, אני מנהל פה, לא אני השם, כן. אני, הקדוש ברוך הוא, אני השם מנהל פה את הכל, ובא מדי פעם שולח לכם איזה תזכורות כאלה, בצורה של רעמים מובהקים, כדי שתזכרו שיש מי שמנהל את העולם הזה. טוב, בוא נמשיך. ותהלך אש ארצה, גם כן פסוק לגבי הר סיני, ותהלך אש ארצה, סליחה, בברד. ותהלך אש ארצה, אתם רואים אותי מקור אחד לפני הסיום, אני לא יודע איזה עימוד יש לכם. אולי אפשר לתת לי דף כמו שיש לכם? כוח עצום. אז עוד פעם, אנחנו רואים כאן ממש את הקשר ואת המילים הנרדפות. ותהלך אש ארצה וימטיר השם ברד על ארץ מצרים, והיא ברד ואש מתלקחת בתוך הברד, כן, כמו מד הר סיני, כבד מאוד, אשר לא היה כמוהו בכל ארץ מצרים, מאז הייתה לגוי. מאז שעם ישראל, מאז שמצרים הפכה לעם בפני עצמו, אף פעם לא חוו כאלה קולות וכאלה ברקים. זאת אומרת, מה שמפריע לפרעה זה הקולות השמימיים. מה הסיפור של פרעה? ומה הסיפור של מצרים? מצרים מאמינים בדטרמיניזם. מה זה אומר? מה שהיה הוא שיהיה. לא יכול להיות משהו אחר. אין משהו מחוץ למה שאני רואה. הם מקדשים את החומר, מקדשים את היאור. נכון, יאור זה לי ואני עשיתינו. הוא השפע, הוא החומר. וזה באמת גם הכללה הכי גדולה של מצרים. כי אנחנו יודעים שמי שנצרח, כן, למשהו, אז הוא נושא עיניים לשמיים, נכון? אם יש לי את כל השפע בחיים, וישמן ישורון, ויבעת, שמנת אבית, כסית. בפרשת עקב, לא הבאתי את זה פה, יהיה כתוב שאחת מהברכות שיש לארץ ישראל, היא לא כארץ מצרים, אשר למטר השמיים תשתה מים, כן? והשקית ברגליך כגן הירק. מה הסיפור? במצרים היה נילוס, לצידו, עד היום, לצידו ישנם ארוגות כאלה של חקלאים, ואז מה זה? והשקית ברגליך כגן הירק, יש איזה סמרטוט כזה, כן? שהוא פוקק את המעבר של הנילוס אל הארוגה, בא בן אדם, והשקית ברגליך כגן הירק, אתה נותן איזה בעיטה, פותח את הפקק, והנה הארוגה מוצפת, וואו, שפע, גשם, יותר נכון לא גשם, אבל שפע של מים, מהנילוס. ארץ ישראל לא כזאת, זה שבח? תן לנו איזה נילוס קטן, אנחנו כל היום מתפללים על הכנרת, תן לנו איזה נילוס, שיהיה שפע. אומר הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק השפע. לארץ מצרים, שאצלם העושר והתנובה מאוד מאוד מצוי, אז הכללה שלהם היא בכללת הניתוק. לעומת זאת, ארץ ישראל היא ארץ שמחנכת כל אחד מאיתנו לענווה. למטר השמיים תשתה מים. והיה אם שמוע תשמעו, תתגיש מכם ואיתם. זאת אומרת, ארץ ישראל שלא כמו מצרים שיוצרת גאווה אצל האדם, ארץ ישראל היא מחנכת את כולנו, בעזרת השם, לענווה. חסר לך? תישא עיניים לשמיים. לא סתם הקדוש ברוך הוא יוצר את החוסר הזה, כדי שתדע שהקולות והברקים האלה, שדיברנו עליהם, הם קולות שמימיים. אני מעוניין בקשר איתך. אני מעוניין שתתפלל. אני מעוניין שתדרוש את השפע הזה. אני מעוניין שתיוולד חסר, ובעזרת השם תמצא את ההשלמה שלך על ידי. אני מוכן, אני רוצה לתת. רק תתפלל, רק ארחב פיך ואמלאהו. ארחב פיך בתפילה, ארחב פיך בבקשה, ארחב פיך בצמאון, ואני אדאג לך. אז שוב פעם, ממש מצרים וארץ ישראל עומדות כשתי ארצות של שני כתבים. כותב אחד עומדת מצרים עם כל הגאווה שלה, יאור זה לי ואני עשיתינו, לכן הוא גם יורד ליאור פרעה, נכון, לפני שכולם מתעוררים, כי בכל אין לו צרכים חוץ מכבודכם, אין לו מותרות. אבל אז רואים שהוא ככל האדם. יורד לעשות את צרכיו ביאור. ולעומת זאת ארץ ישראל עם הצימון שלה. כן, בבקשה. נכון, ודאי, ודאי, ודאי. אומר כבודו, חכם שילו אמסלם, נכון? שידעו כולם שהחיבור לקדוש ברוך הוא בא דרך ענווה, ודאי. זה או אני או עין. בסדר? אם אני, כאילו האגו תופס מקום, אז אין את ההתעיינות. אין את הקדוש ברוך הוא, את מלוא כל הארץ כבודו. אם אתה תופס את כל המקום, אתה לא מאפשר לקדוש ברוך הוא להיכנס. בסדר? חזק וברוך. אז ארץ ישראל מחנכת, פרעה בדיוק הפוך, לא מוכן לשמוע את הקולות, והוא אומר, אני מבקש להשתיק את הקול הזה. כן? זה בעצם קול שכל הזמן אומר לו, אני השם, אני השם, אני השם. מי השם אשר ישמע בקולו? אני השם, אני השם. בסדר, הקולות האלה ממש מטרידים אותו. נעבור בבקשה לדף מספר 2. גם אצלכם? כן, נראה לי, לא? והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש. שוב פעם, הנוכחות כתוב מצד אחד, לא ברעש השם, כן, אלא בכל דממה דקה, כתוב בנביא, אבל אנחנו זקוקים לרעש הזה. אנחנו באיזה סוג של, בכלל החיים, אתם יודעים, הם נראים כמו איזה שקט תעשייתי, גם ברובד האישי וגם ברובד הציבורי. כן, יש לנו שגרת חיים כזאת, מדי פעם יש איזה משבר, משברצ'יק, בסדר? בא הניסיון, אז אני יכול להגיד, טוב, עזוב אותי, אני רוצה, איך שהיו אומרים לנו בצבא בזמנו, רבותיי, המטרה לשמור על גזרה שקטה. מה זאת אומרת, אם הגזרה היא בוערת, ואם יש בלגן ויש מחבלים, צריך לשמור על גזרה מטפלת, גזרה רועשת, גזרה שחודלת את הרשע. אבל כך, כך גם בבן אדם הפרטי אומר, עזוב אותי, תן לי, יש לי משבר, בואו נעבור לשגרה, תן לי שקט, גזרה שקטה, ברמה האישית, ברמה הציבורית, מה יותר טוב מזה? לא. צריך שהשברון הזה יגרום למקפצה. כל שבר ומשבר הוא אמור לגדל אותנו, כל ניסיון הוא אמור לנסות אותנו, כן? גם זה סין וסמך שמתחלפות, אבל לגדל אותנו, להעלות אותנו, וזה שוב פעם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, חברים, אני בכוונה שם את הקולות והברקים האלה, בכוונה מבהיר שאני, יש פה איזה תכנון אלוקי, אני עומד מאחורי כל הסיפור הזה, כי אני רוצה שאתם תהיו לי לעם. הם לא יהיו לי לעם, ואתם תהיו לי לעם, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, הם שטופי זימה, הם, כמו שאמרתי, הדטרמיניזם, מה שהיה הוא שיהיה, זו גם הסיבה שהם בונים פירמידות. מה זה הפירמידות האלה? הפירמידות האלה זה היה מקום הקבורה של הפרעונים. הפרעו, היו הרבה פרעונים, כן? זה שושלת של פרעונים. הוא קבור, והוא קובר איתו את כל השלל שלו. כל הכסף והזהב. מה עוד הם עושים? הם חונטים, נכון? למה? מה, 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 מה? זה פוחלץ כזה? מה זה יעזור? לא, זה, אנחנו משמרים את החומר. כן, הגוף, צריך לשמור אותו. על הרוח הם לא מדברים. נחנות אותו, הם אפילו חונטים את יעקב. או, שאלה טובה. כן. מה אתם אומרים? שאלה טובה, לא חשבתי עליה. איך? דרך של מלאכים. אז הוא כאילו הולך באיתם. אתה צודק שיש... מצד אחד הוא כאילו אומר, רבותיי, אם אתם חונטים... יפה. אם אתם חונטים את הפרעונים, ובוודאי שאתם אמורים לחנות את אבא שלי. אבל אולי, תוך כדי שאתה שואל, אז אני חושב שבעצם יוסף אומר לי, תראו, אני זורם איתכם מה שנקרא. אני רוצה שתחנטו את אבא שלי, על הדבר המרכזי מבחינתי, זה ללכת ולקבור אותו בקבורת האבות. כלומר, הרוח יהיה עיקר. זה נכון, שהנה, עכשיו יהיה לנו פה גוף. יעקב אבינו לא מת, לא בגלל שחנתתם אותו. יעקב אבינו לא מת מכיוון שמעשיו והמשך דרכו וזכה ל-12 שבטי יה, בסדר? זאת אומרת, הוא עושה גם את הצד המעשי, אבל אתה צודק שכאילו אם... היה יותר מסתדר כאילו אם אולי היה עושה את זה, אבל אולי צריך לומר שבעצם הוא הולך, אני בדישית אתכם, אני כאילו חונת אותו. אבל יחד עם זה אני מבהיר לכם שמאוד חשוב לי שגם אותו וגם אותי, אומר יוסף, נכון? ועליתם את עוצרותיי, מזה איתכם. טוב? יפה מאוד. אז ענינו לשאלתך, אני מקווה. בוא נמשיך. ויאמר השם אל משה, נטה... עכשיו, איך המכה הזאת קורית? בכלל, המכות, חלק מהמכות וגם קריאת ים סוף, הן נעשות בצורה מאוד מאוד מיוחדת, שגם היא באה להבהיר שהכל מהשמיים. אם יש לי מטה, נכון? אך טבעי הוא שאני אקח את המטה ואני אכה בו. כמו שעשה משה גם בפעם השנייה, נכון? בפעם הראשונה אמרו למשה, אכה בסלע. בפעם השנייה אמר לו, קח את המטה, אבל תדבר אל הסלע. מה, אני רואה מטה, אני מכה. למה צריך את המטה, ועם המטה מה עושים? עושים איזו פעולה כזאת. נטה את ידך, בוא נקרא. ויאמר השם אל משה, אתם רואים אותי, נכון? נטה את ידך על השמיים, והיא ברד. גם בצורת התחלת המכה, גם בה תהיה איזו הבהרה שהכל הוא מהשמיים. אתה לא נותן איזה סבנג וגמרנו, משהו שמשדד את המערכות בעקבות ההקעה שלך, אלא אתה בעצם עושה איזו פעולה כזאת שמראה שהכל מן השמיים. גם קריאת ים סוף, דרך אגב, זה ככה. תסתכלו שם, משה רבנו לא מכה בים. יש שם שלושה פסוקים שמענו גם לומדים את השמות של הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא לעכשיו. בכל מקרה, גם איזו נטיית יד כזאת, הבהרה שהכל מן השמיים. קורה פה משהו בארץ, אבל זה הכל הכל שמימי, הכל הוא ניסי. ובאמת רש"י אומר שם, הגביהו הקדוש ברוך הוא למשה למעלה מן השמיים. מה היה כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא? לקחת למשה רבנו, שהיה אדם גדול ממדים, לקחת אותו, הופ, לעלות אותו מעל השמיים. בעצם הוא בא ומבהיר לו, תדע לך משה, היכולת שלך לצאת ממצרים, והיכולת שלך להנהיג את העם ולהוציא אותם, זה בתנאי שיהיה לך מבט שמימי. הפוך לגמרי מהמבט הארצי של פרעה. אני מטריח את עצמי כביכול, הקדוש ברוך הוא, ולוקח אותך משה, מוציא אותך, כן, למה היה גם חשוב לרש"י להעביר את זה, מוציא אותך מהעולם הזה, מהעולם הסגור, מהדטרמיניזם הזה, למה שהיה שהוא יהיה, אלא לוקח אותך לעולם אחר, עולם יותר גבוה. חז"ל כבר אומרים לנו, ישנם כמה דברים שקדמו לעולם. תשובה קדמה לעולם, ישראל קדמו לעולם, תורה קדמה לעולם, בסדר? רק אחרי זה, כן, תתקעת דורות לפני, כבר הייתה התורה 974 דורות עוד לפני בריאת העולם. מה זה? למה זה כל כך חשוב להגיד או לצאת מן העולם, או להגיד שהתשובה ועם ישראל ואורייתא קדמו לעולם? כי הם לא משועבדים לעולם. כל דבר שהוא לפני העולם או מחוץ לעולם, הוא לא משועבד לחוקיות של העולם הזה. בעולם הזה, כן, בואו נקח דוגמה, שימו לב, דף נייר. שימו לב. מה עשיתי? בעולם שלנו מעוות לא יוכל לתקון. חיסרון לא יוכל להימנות. משהו שאני קימטתי אותו, משהו שעיוותתי אותו, משהו ששברתי אותו, תביאו לי 1,000 מגהצים, תמיד יהיה איזה רשימו, יראו שיש פה איזה קמת מסוים על הדף הזה. אבל תשובה, ועם ישראל, ואורייתא, קדמו לעולם. העם הזה, קח אותו, שים אותו 210 שנים, בתוך שיעבוד, תשבור אותו, תרדה בו, תבהיר לו שאתה בבית עבדים, שאין לך סיכוי לצאת מזה, הוא יהיה מסוגל לשמוע את הקול השמימי, מכיוון שהוא קדם לעולם. ברור? בעולם שלנו אין אח ורע לעם ישראל, אין כדוגמתו. בעולם שלנו אין אח ורע ליסוד התשובה או התורה. כי התשובה אומרת, אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלבינו, תהיה הכי אדום שבעולם, תכתב, אין משקעים. זה פלא הדבר הזה. כן, בן אדם, טוב, כולכם פה צדיקים, אבל אולי מישהו פה רב עם מישהו פעם? יפה מאוד. רוצים להתחתן? יפה. מי שרוצה להתחתן, רצוי שלא יריב עם אשתו. ואם חס וחלילה היה איזשהו אתגר, אז הוא טוב, קונה לזר פרחים, מבקש סליחה. יכול להיות שחס וחלילה יש עדיין איזה משקע ביניהם. בסדר? אומר הקדוש ברוך הוא, אני ואתם, תשובה קדמה לעולם. לא היה שום דבר. אתה מישהו אחר, כמו שאומר הרמב"ם, נכון? אני אחר. לא אני אותו האיש שעשה אותם המעשים. לא אנחנו אותו העם שעשה את המעשים במצרים. וגם השתדלנו בזה. שברנו על עצמנו, על לשוננו, ועל בגדנו, ועל שמנו. וחז"ל אומרים שלא היו, כן, לא היו מתעסקים עם המצריות, והמצריות לא היו מתעסקים עם, עם היהודים. ברוך השם, שמרנו על עצמנו. זה מאוד מאוד קשה. אוהו. צריך לומר שכנראה הממתת שערי תומה היו במובן התודעתי, וזה בדיוק מה שעונה לשאלה שלנו. כאילו, אמרו, רגע, מה קורה פה? אנחנו, אולי זה הסוף שלנו, אומר הקדוש ברוך הוא, אופה. רגע לפני שאתם נשברים, אני שולח את הקולות האלה, כדי להבהיר לכם, אני השם, אני אבא. לא משנה מה שלא יהיה, מה שלא תעשה. דרך אגב, בכלל, אני חושב שפעם דיברנו כבר על זה, למה הקשר בינינו, אנחנו רואים, אם כבנים, בתפילת ימין הורים, אם כבנים, אם כעבדים. כל קשר בחיים אפשר לנתק אותו. שם ישמור, אפשר להתגרש, אפשר להתפטר, אפשר להתפוטר, אבל הקשר של אבא לבן, זה לא משנה שלא תעשה, אתה נשאר אבא שלי, ואני נשאר הבן שלך. וכך הוא מבהיר הקדוש ברוך הוא, איפה שלא תהיו, מה שלא תעשו, למרות הביקורת של המלאכים שאומרים, מה אתה לוקח אותם בכלל מפה, מה יש לך איתם? אומר, אל תדאגו, הם כביכול בממתת שערי תומה, עכשיו הם יעברו ממתת ימי ספירה, כנגד ממתת ימי תומעה, ומיציאת מצרים, יום אחר יום, יתקנו את מה שעובת במצרים, בעיקר העיוות התודעתי, ויוכלו לקבל את התורה הקדושה, אחרי 49 יום, שהם כנגד ממתת השערים. בסדר? טוב. מה עוד כתוב פה? כתוב במשלי, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. אמנם זה כתוב על יהודים, אבל האמת שזה כתוב כלפי כל אומות העולם. תראו חברים, האדם, אתה רואה שני אנשים שהם מתנהלים בחיים שלהם. אני מספר לכם סיפור. היה איש אחד שהוא, היו לו הרבה ניסיונות והוא ניסה להתקבל לעבודה הרבה פעמים ולא הלך ולא הלך. יום אחד הוא אמר, הפעם אני מתקבל לעבודה. הלך להסתכל בעיתון דרושים של בשבע. ויתד נאמן, וחיפש מצא, אמרו לו ברחוב קוסובסקי 7, קומה 4, דירה מספר 3, היא מתקיים רעיון בשעה 5. מקווה שאתם זוכרים את כל המספרים. בכל מקרה, הגיע לשם, לפני שהוא הגיע, אמר, אני אתרגן על עצמי כדי שאני לא אקשל, ואני אקנה לעצמי חליפה, עניבה ומראה. חליפה ועניבה בשביל החזות שלי, ומראה כדי שאני אוכל לעשות סימולציה. ואני אוכל באמת כמו שצריך. טוב. מגיע לרעיון הזה, וחשכו עיניו. הוא רואה אולם פי שתיים מהאולם הזה, 999 אנשים עם חליפה ועניבה, והוא ברר, הם אמרו לו שהם גם קנו מראה ועשו סימולציה בבית. וואי וואי וואי. מה הוא יעשה עכשיו? אמר, טוב, כבר באתי לפה, לא נעים. עוד פעם אני אחזור הביתה, אשתי תגיד לי, לא התקבלת. בוא ננסה. מחכה שעה, שעתיים, שלוש, ארבע שעות, פתאום כרוז חרישי מנגן ובא, דינג דונג, כל הקהל מוזמן לצאת החוצה, אנחנו סוגרים את השערים, הרעיונות נגמרו. איך אני טוב? בקיצור, ואז אומרים לו, תשמע, אנחנו מצערים. מה? אפילו לא ראינו אותי. אני רגיל שאומרים לי שאין לי דיקציה, אין לי הופעה מכובדת, אני נמוך, אני שמן, אני גבוה, אבל לא ראיינו אותי. הוא לא תשמע, זה אין מה לעשות, אתה רוצה, תלך למנהל. הוא הולך למנהל, אומר לו, הופך שולחן. מה, תגיד לו, מה זה הדבר הזה? אומר לו, תקשיב ידידי, קח כוס מים, תרגע, תשתה, ותדע לך, שהיה פה כל שעה עגולה, כל חרישי, שהכריז ואמר, כל שעה עגולה, אתה פה ארבע שעות, היו פה ארבע פעמים שהכרוז עבר בין האנשים, אמר, כל מי שתוכו כברו, הפנים שלו והחוץ אותו דבר, שיגש אל הדלפק והתראיין. כל מי שחושב שרוחניות יותר חשיבה מגשמיות, כל מי ששומע קולות וברקים, שיגש אל הדלפק והתראיין, ובאמת 995 אנשים כמוך לא שמעו, ארבעה שמעו, חמישה שמעו, ראיינו אותם וקיבלנו אחד מהם. מה איתך? לא שמעת? לא? לא שמעתי כלום. טוב, זה הסיפור. מה הנמשל? כל הזמן, הקול של הקדוש ברוך הוא מנסר בחלל האוויר. אני השם. כל הזמן בחיים שלנו יש לנו קולות וברקים, עם פיזיים ועם מטאפורים. כל הזמן הקדוש ברוך הוא משדר לנו אני השם. מי בוחר לשמוע או לא לשמוע? מי שזוכה שמחדד את הסנסורים שלו והרגישויות שלו, אז כמו הילה שכתוב במדרש, שהיא יודעת עוד לפני שמגיעה רעידת האדמה, היא מרגישה את זה, כן? כי אייל תהרוג על אפיקי מים, זה לא סתם, עיין שם, שבעצם עוד לפני שהדברים ניכרים, היא כבר שמה לב. זה הסיפור שלנו בחיים, לשים אל לב, לשים לב, לשמוע את הקולות, לשמוע את הקולות של כל השם שכל הזמן מנסר בבריאה. מה ההבדל בין זה ששומע לזה שלא שומע? זה ההבדל בהשתדלות של הבן אדם באמת בתורה ובתפילה. כל הזמן הקדוש ברוך הוא שולח לנו מסרים. מתי אתה שומע אותם? מתי שאתה חד, מתי שאתה טהור, מתי שאתה קדוש, אז אתה שומע את הקולות הללו. כולם יכולים לשמוע את זה. חלקם עושים את הפעולות הנכונות, חלקם לא עושים, וזו הסיבה שהם גם לא שומעים. אז מסיר אותנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. אם אתה לא זוכה, אתה לא אדם כזה, אתה לא יהודי כזה, אתה לא בחור ישיבה כזה, שגם יכול להיות כזה דבר, ואדם שהוא חופש לדתי, אבל הוא לא שומע את הקולות, הוא לא שומע את כל השם, הוא לא שומע את הפידבק האלוקי, שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו מתוך נעמת ליבו. הוא מתפלל, הוא לומד תורה, הוא גם משתדל לתקן את המידות שלו, אבל הוא לא שומע את זה. אם אתה לא שומע את זה, תעשה בדיקה. אם אתה בימי השובבים הללו, שכל העולם וכל עם ישראל עבר מהלך של יציאה מן המיצרים, מיציאה ממצרים, ויצא מבית עבדים, כן, מהמקומות המשועבדים שלנו, אם לא השלת את נעליך מעל הרגליך או מעל רגליך, אז אתה... יהיה לך קשה מאוד מאוד לשמוע. אתם צדיקים, אז אתם לא יודעים על מה אני מדבר. אולי שמעתי ויש לכם חברים כאלה שלפעמים לא שומעים את הקולות האלה. ואולי גם אנחנו לפעמים. אם אני לא שומע את הקולות, גם התפילה היא לא באותו מקום. הלאה. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, קחו לכם מלוך אופניכם. אנחנו רואים עוד דבר מפתיע. ניסיתי להתחקות אחרי המקור, אני זכרתי שיש מקור כזה. אז סיכמנו שאנחנו נגיד את זה בעל פה. במכת שכין, היה גם איזה נס מאוד מאוד מיוחד. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את השכין הזה, זרוק אותו לשמיים, ואז השכין, אותו אפר, אותו עפר, אפר, יתפזר, ואז כל מצרים יהיו מוקים בשכין. חז"ל מתארים, כן, מה טיבו של אפר? אם אני לוקח עכשיו אפר, אני זורק, אז הוא מתפזר. אבל חז"ל מתארים, שהאפר הזה קודם כל עלה לשמיים, ורק לאחר מכן התפזר בכל ארץ מצרים, באורח נס. מה זה הדבר הזה? שוב פעם להבהיר שהכל, הכל, 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 הכל הוא שמימי. הכל עובר משם. בדור שלנו, למרות שזה נראה הפוך, אני ברשותכם רוצה לשתף אתכם במשהו. אנחנו היום, בדור המודרני, הרבה יותר מסוגלים להאמין בזה שהכל מן השמיים. למה? כי בדור שלנו, כולנו רואים באספקלריה המהירה, נכון? אתה יכול לראות מקצה העולם ועד סופו, אתה מסתכל בטלפון, אתה דבר עם חבר שלך באוסטרליה. והכל עובר דרך הלוויין, כן? הכל עובר דרך השמיים. באמת, ככל שאנחנו יותר מתקדמים ברמה המדעית, אנחנו יכולים גם להתרגל לראייה יותר מופשטת. לא כל דבר אני צריך שהוא יהיה כאן ועכשיו. אני יכול להבין שבעצם אני רואה נטיפים של אותה השגחה אלוקית במה שאני חווה ביום יום. השאלה, אם אני מסתכל ממבט גבוה, השאלה אם אני מסתכל מחוץ, כן, מעל השמיים, כמו שהקדוש ברוך הוא מזכה את משה, והקדוש ברוך הוא זיכה את משה, הוא מזכה כל אחד מאיתנו, שיש לנו מסוגלות להסתכל מעל השמיים, להסתכל הסתכלות ארוכת טווח. טוב. ברוך השם נותר לנו זמן, נאמר פה עוד שני מקורות, אחד קשור לעניין שלנו, והשני לשובבים. אתם יודעים שחנניה, מישאל ועזריה, בשעה שזרקו אותם לכבשן האש, הם לדעו קל וחומר ממי? מהצפרדעים. כי מה הצפרדעים מלמדות אותנו? כתוב בגמרא במסכת פסחים. הצפרדעים מלמדים אותנו מסירות נפש. למה? הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, כנסו, תטרידו את המצרים, תעשו להם בלגן, והטבעה של חיה, שמתי שהיא רואה אש, בורח, אבל מה עשו הצפרדים? וופ, ראו אש, קפצו לתוך התנורים. היא חיה שלא מצווה לעבוד את השם, היא קופצת במסירות נפש לכבשן האש, ולא קורה לה שום דבר. קל וחומר, אנחנו, חנניה, מישאל ועזריה, וכל היהודים, לאורך התקופה שהם מסרו את נפשם, אבל להם נעשה נס, חנניה, מישאל ועזריה, וגם אברהם אבינו עם נמרוד, אנחנו שמצווים בוודאי, מצווים על מסירות נפש, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. טוב, אני קורא בפסחים נ"ג עמוד ב'. מה ראו חנניה, מישאל ועזריה שמצרו עצמם, אתם רואים אותי נכון? אחד לפני הסוף. מה ראו חנניה, מישאל ועזריה שמסרו עצמם קדושת השם לכבשן האש? נשאו קל וחומר בעצמם מצפרדעים. ומה הצפרדעים שאין מצווים על קדושת השם? כתיב בהוא, ובאו ועלו בביתך, ובתנוריך, ובמשארותיך. אימתי משארות מצויות אצל תנור, הווה אומר, בשעה שהתנור חם. אנו שמצווים על קדושת השם, על אחת כמה וכמה. בסדר? יש לנו מה ללמוד מהצפרדעים. עוד סיפור. ישמע לכם קצת הזוי, אבל אני חייב לספר אותו. רוצים לשמוע? כן או לא? מעשה שהיה כך היה. היינו לפני כמה שנים באין פיק. אין פיק זה בגולן. אמרת גולן, שם איזה מעיין. הייתי שם עם הרב פרומן, זכר צדיק לברכה. הרב פרומן היה הרב של תקועה, היה עובד השם, משהו לא מהעולם הזה. מתנהג ממש, המצוות היו בעיניו כחדשים באמת. כל הזמן, הכל בחיוניות כזאת, בחיות כזאת, וכמו ילד. הכל ככה, טוב. הוא היה בדיוק אבל על אמא או אבא שלו, והוא אמר, אני יכול להתפלל ערבית? אמרו לו, בכבוד. ניגש לדוכן התפילה, לאחד הסלעים, ועד כל עוד אנחנו מתכוננים לתפילה, יש שקט מוחלט. הזכרתי את זה פעם, אני חושב. כן? אני רואה שכבודו זוכר. יפה מאוד. ואז מה? הוא אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם. כך הוא היה שואג, שמע ישראל. פתאום שומעים, לפעמים הוא היה חוזר פעמיים, למרות שכתוב שלא לחזור פעמיים. היה מחכה כמה שניות, שמע ישראל. לפני כן היה שקט מוחלט. פתאום כל הצפרדעים מקרקרים. כתוב בפרקי שירה, מה אומרת הצפרדע? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שכה יחיה, כך היה. הוא אומר, והם עונים לו. צפרדעים. טוב, אז זה סיפור, ואם סיפרתי אותו אז אשראי, זה מה שאני מתחיל להזדקן. טוב, אנחנו ברשותכם בדקות שנותרו לנו, משהו מעניין השובבים. אתם רואים מי שבריתו, זה נלקח ממידות הראיה, אנחנו יודעים שהרב קוק, בכלל כדאי ללמוד את ערך ברית במידות הראיה, בין שאר הספרים שכדאי ללמוד אותם בתקופה הזו, ובערך ברית תראו מה הוא כותב. אנחנו יודעים שכל מקום שכתוב בו צדיק בתורה, סימן שמדובר על אדם ששמר על בריתו, יוסף הצדיק, נוח איש צדיק תמיד היה בדורותיו, וכן זה הדרך, ובהמשך כינו את זה קדוש, כן, אור החיים הקדוש, האלשיך הקדוש, רבי הקדוש, התואר הקדוש, וגם בדורות שלנו, בבא סאלי הקדוש, סידנה בבא סאלי, לכן הזה הברית, כל מי שנקראים צדיקי יסוד עולם, זה אנשים ששמרו על מידת היסוד, בסדר? שעליה מושתת כל העולם, כי בעצם, מה זה מידת היסוד הזאת? מה זה בירת הברית הזאת? למה היא כל כך חשובה? בעצם, אומרים לנו חז"ל, איבר קטן יש באדם, מסביעו רעב ומרעיבו שבע. יש הרבה כוחות בחיים שלנו. כוחות חיים לכל אחד מאיתנו. אבל האדם סומה עליו בתור, בדמיון שלו לקדוש ברוך הוא, כמו שקדוש ברוך הוא אומרים, אלוקים, אתה שומע יוסף חי? שריך, תגמור מהפה. כמו שאומרים, שהאלוקים הוא תקיף ובעל הכוחות כולם, מה הדמיון של האדם לקדוש ברוך הוא, כך אומר נפש החיים, כן? בצלם אלוקים ברא את האדם, שגם האדם הוא תקיף, הוא בא לכוחות כולם, הכוונה לכוחות שלו. יש לך כוח בחיים. אתה מסוגל לשלוט בו. אתה מסוגל לתעל אותו. בגלות זה היה בדרך הכובש, לשבור. בארץ ישראל זה בדרך הישר, כמו שכותב הרב קוק, במאמר הדור. בעצם, בן אדם שהוא מתקן את מידת היסוד, במובן הרחב שלה, הוא בעצם שולט על המציאות שלו כאן. הוא מכתיב מה לעשות, גם בנושאים הכי קשים, וידוע ומפורסם שבדור שלנו, הקליפה הזאת היא הקליפה הכי קשה, הכי מסובכת, ועליה הכי הרבה מנגנים, נכון? בן אדם רוצה משחת שיניים, מביאים לו, לא יודע מה, חלש וברוך. בסדר? אז תראו מה הוא כותב פה. מי שבריתו, דרך אגב, אני לא רוצה לחתול לפסקה הראשונה שאומר, שברית זה מושג הרבה יותר רחב, זה לא רק איבר המילה, כן? ברית זה כל דבר שאני קוראת עם עצמי ועם אלוקיי, שהוא קווים אדומים מבחינתי. זה ברית. כל אחד מאיתנו, שהוא הולך לישון, הוא יודע האם הוא נאמן לבריתו וקיים במאמרו, כן, כמו הקשת, האם אני אמרתי לעצמי, אני בחיים לא אדבר לשון הרע, בחיים לא אקח משהו של מישהו אחר, בחיים לא ארחל, וכן על זה הדרך, דברים, קווים אדומים, שאתה כבר, זה הרב קוק כדרכו בקודש, לוקח את הערך ברית ומרחיב אותו. כמו שבן אדם, כך הוא נותן דוגמה, כמו שבן אדם היום לא רוצח בגלל שכתוב לא תרצח. הוא לא רוצח בגלל שהדבר הכי טבעי לו, לא לרצוח, זה לא שייך בו. מי בכלל חושב על הדבר כזה? חוץ מהשמיילים האלים מחשמם. בסדר? אז ברית זה דבר הרבה יותר רחב. מי שזוכה לתקן את בריתו, אין לו בעיה לגוע בחומר. החומר לא מפעיל אותו, ולא מפעים אותו. על מי שלא מתוקן בבריתו, אז ברגע שיש מפגש של חומר ורוח, הוא נוהה אחרי הרוח, אחרי החומר, סליחה. בוא נקרא. מי שבריתו שלם, יכול להתרחב באורחות חיים גם כן בחומריות מרובה, מבלי שתבלבל אותו מתוך כך מחשבה מטרדת. אין בעיה. אתם רואים אותי, נכון? מקור אחרון, חברים? כן או לא? פי. מי שבריתו שלם יכול להתרחב באורחות חיים, גם כן בחומריות מרובה, אין בעיה. כמו יוסף הצדיק, תקתק אותה, את כל מצרים ובעצם את כל העולם הוא מנהל. מבלי שתבלבל אותו מתוך כך מחשבה מטרדת. אמנם, לפי ערך גם הברית, כן יהיה קשה לו, גם בעת התחלת תשובתו. אם אני לא מתקן את הנקודה הזאת, תראו מה הוא אומר, להיות עסוק בענייני חומריות ואפילו לתכלית טוב. הוא אומר, בסדר, אני עסוק בחומר, אבל אני עכשיו עסוק בדברים חומריים שהמגמה שלהם היא מגמה חיובית. אומר הרב קוק, מרי ממברקס, שם רמזור, אומר, עצור רגע, יכול להיות שאם אתה לא עובד על הנקודה הזאת, על הטהרה והקדושה, אפילו שאתה מחובר לחומר בקטע טוב, כמו שאומרים היום החבר'ה, זו בעיה. כי כל דבר קטן יבלבל רעיונו. כי אני לא בן אדם שבאמת סיגל לעצמו את היכולת להתגבר. טוב, מה עושים? על כן התיקון האמיתי בזה הוא להיות עסוק בעמקי חוכמה ודעת אלוקים. אופה. למה זה כל כך חשוב לעסוק בענייני חוכמה ודעת אלוקים? כי בעצם העיסוק בדעת אלוקים או בדעת עמי או בדעת עצמי, כן, בעניינים הרוחניים, הוא בעצם מחזיר לי את האמון בעצמי. כי אם בן אדם חוטא ולא לא, אז הוא מרגיש שהוא אפס. מה זה? אני נמצא במכון מאיר, אני כבר כמה חודשים, אני... מה? השטויות האלה מעסיקות אותך? איך זה יכול להיות? אדם אומר לעצמו. ואם זה כן מעסיק אותי, סימן שלא התקדמתי. אני לא בסדר. הרב, תלמד על עצמך, תלמד על הסגולתיות של עם ישראל, תלמד על המהלך של השובבים. תלמד איך לא להיות יותר מדי שובב, תלמד לתקן את דרכיך, תלמד לתקן את מעשיך, תלמד להיות אדם פנימי ולא חיצוני. אדם שהחשבון נפש שלו הוא לא מול אנשים, הוא מול עצמו. אם יש חשבון למטה, אין חשבון למעלה. אם אתה עושה את החשבון נפש שלך בעצמך, ולא זקוק לכל מיני שעונים מעוררים וקולות וברקים שיזכירו לך מי אתה, אז אין צורך בזה. על כן התיקון האמיתי בזה הוא להיות עסוק בעמקי חוכמה ודעת אלוקים, דהיינו עמקי דברי הגדה, שמתוך כך הוא מכיר את מי שאמר והיה העולם, גם את הקדוש ברוך הוא וגם את עצמו. מתוך גודל שפע הדעת שיחול עליו תמיד, יוכל גם כן לצאת לפעמים מעיונו ולעסוק בעניינים מעשיים וצרכים חומריים. אל תדאג, זה יבוא. כן, אנשים לפעמים בנים לפה אומרים, תגיד, מה יהיה? מה יהיה לפרנסה? נכון, שחף? שב, מותק, שב. מה יהיה לפרנסה? מה יהיה עם האישה? והיא תיוולד לשלישייה, מה אני אעשה? יוכל גם כן לצאת לפעמים מעיונו ולעסוק בעניינים מעשיים וצרכים חומריים. הכל לפי ערך תיקון תשובתו. ככל שאנחנו עושים את התיקון האמיתי במילה, אבל אמרנו שוב פעם, במובן הרחב של ברית, לא רק במובן הצר שלה, גם במובן הצר, אבל כמובן גם במובן הרחב, ואני נאמן לעצמי בכל תנאי מזג אוויר, ולא פועל לפי גחמות אישיות, אני בעצם שולט במציאות, ולא היא שולטת בי. וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רצה להעביר לפרעו ולכל עבדיו. פרעו לא יבין את הנקודה. אולי לעתיד לבוא. אבל אתם עם ישראל, אתם בניי, אתם ששייכים בזה, אתם שאני אביכם, אני משאיר לכם את הקולות הברוקים האלה, אני אומר שאתם כל פעם מחדש תתעוררו ותבינו כי אני השם. יהי רצון מפניך, ענה אלוהינו ואלוהי אבותינו, שבעזרת השם כולנו נזכה לתקן את בריתנו. במובן הרחב, לא ככה אני מאמין חברים, שנזכה לתקן את עצמנו, שנזכה לקדושה, לטהרה, לערבות כלפי עם ישראל, לערבות כל החברים הטועים והטועות שקיימים בתוכנו, וגם הטעויות שאנחנו עושים בעצמנו, אמן, כן יהי רצון.